אל האינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. והיום, הפרק השני שלנו על הגודל של היקום. עד כמה גדול הדבר הגדול ביותר? בואו נבדוק. לפני כמעט 14 מיליארד שנים קרה הרגע הגדול, המפץ הגדול. ברגע אחד היקום התמלא בחומר, אנטי חומר, קרינה, והוא היה קטן בהרבה מהגודל שלו היום. הוא היה חם ודחוס מאוד, אבל הוא התפשט מהר והתקרר. דיברנו על זה בפרק הקודם בו עסקנו במפץ הגדול. היום היקום הוא גדול וקר, והוא ממשיך להתפשט. עד כמה הוא גדול, או בניסוח אחר, עד כמה גדול הדבר הגדול ביותר שאפשר לתאר. עד כמה גדול כל מה שיש. קצת קשה לתפוס את הקונספט הזה, כי היקום הוא ממש ממש גדול. זה קשה לחשוב על זה אפילו, ואנחנו זורקים לפעמים מספרים, ואני הולך לזרוק לכם הרבה מספרים בפרק הזה, אבל קשה לבטא את זה במונחים שברורים לבני אדם. כי זה לא סתם גדול, זה ענק. זה הרבה יותר גדול מכל דבר ענק שאפשר לחשוב עליו. די בהגדרה. היקום הוא כל מה שיש, ולכן כל מספר שאפשר לחשוב עליו מוכל ביקום הזה. זה לא מפתיע שהאינטואיציה שלנו אומרת שהוא אינסופי. אבל רגע, אנחנו זוכרים מהפרק הקודם שהיקום התחיל מגודל סופי. לא רק גודל סופי, אלא גודל ממש ממש קטן. ומאז הוא גדל. לכן, בתור התחלה, נהיה חייבים להגיד שהיקום גדל כל הזמן. גם ברגעים אלו, היקום ממשיך להתרחב ולגדול. אתם עכשיו חלק מיקום גדול יותר ממה שהייתם כשהתחלתם להקשיב לפרק הזה. ועכשיו, אפילו יותר מתחילת המשפט הזה. בשביל להבין את המרחקים הגדולים ביותר ביקום, בואו נתחיל מלתאר את המרחקים הקרובים לנו ונגדיל את הסקאלה. בואו נסתכל על כדור הארץ, אחרי זה מערכת השמש, אחרי זה נסתכל על הכוכב הקרוב ביותר, הגלקסיה כולה והיקום כולו. נתחיל עם תיאור פשוט. אנחנו חושבים על החלל החיצון כמשהו שנמצא מאוד רחוק מאיתנו, בעולם אחר כמעט. יש לנו את החלל החיצון, והוא רחוק מאוד. אוקיי. בואו נחשוב על כמה כדור הארץ שלנו גדול. יכול לקחת לנו עם מכונית כמה ימים טובים לעבור יבשת שלמה, או כמה שעות במטוס. כדי להגיע מתל אביב ללונדון ברכב, לדוגמה, יידרשו 53 שעות נהיגה לפי גוגל מפס, ונצטרך לעבור את לבנון, סוריה, טורקיה, בולגריה, סרביה, הונגריה, אוסטריה, גרמניה, צרפת, ולבסוף להגיע לבריטניה. זה הרבה מדינות, הרבה מרחק, וכנראה שהרבה יותר ממה שרוב בני האדם עברו בכלל בתקופת חיים אחת לפני העידן המודרני. במטוס אפשר לעשות את הדרך הזו בכמה שעות, אבל בכל מקרה בואו נשים לב שכדור הארץ הוא לא קטן. זה מרחקים די גדולים. כדי להגיע לחלל החיצון, אנחנו צריכים חלליות, ולכן זה מרגיש כל כך רחוק. אבל אם המכונית שלנו הייתה יכולה לנסוע אנכית, היינו מגיעים לחלל תוך שעה. יכולנו להגיע לחלל 53 פעמים במקום לנסוע ללונדון. המרחק מגובה פני הים למה שכבר מוגדר חלל חיצון הוא בערך 90 קילומטר, כלומר שעה של נסיעה רגועה. כל החיים שלנו, כל מה שקורה, כל הסביבה, כל החלומות והתקוות שלנו, ובעצם כל דבר שחווינו, קורה במרווח צר של כ-90 קילומטר. רוב היקום הוא החלל. כל מה שאנחנו מכירים ואוהבים, תופס שטח קטן מאוד, שכבה דקה. אני רוצה שניצא מהנקודה הזו. כל מה שאנחנו אוהבים ומכירים, הוא מזערי לעומת היקום, ולעומת החלל החיצון. בואו נסתכל על דוגמה נוספת. השמש היא עצומה, היא בהירה, היא חמה, והיא נמצאת במרחק 8 דקות אור מאיתנו. דיברנו על זה קצת בפעם הקודמת. מה זה אומר 8 דקות אור? זה אומר שלחלקיק האור, או הפוטון, לוקח 8 דקות להגיע מהשמש לכדור הארץ. ובואו נזכיר לעצמנו שהאור הוא ממש ממש מהיר. האור יכול להקיף את כדור הארץ 7.5 פעמים בשנייה אחת. לוקח לו 8 דקות להגיע מהשמש לפה. לכן אם השמש תיעלם לפתע, ייקח לנו 8 דקות לגלות שקרה משהו בכלל. לא נשים לב למשך 8 דקות. אנחנו חושבים על השמש כקרובה אלינו וחלק מהשכונה היא האימא שלנו ביקום. אבל בעצם לוקח לאור 8 דקות להגיע מהשמש שלנו. זה לא כל כך רחוק, אבל זה בטח לא קרוב. ב-8 דקות, האור יכל להקיף את כדור הארץ 3,600 פעמים. זה די הרבה מרחק, וזה רק השמש הקרובה שלנו. בואו נבין כמה קרוב הכוכב הבא אחרי השמש. פרוקסימה קנטורי. אגב, אני אעצור ויסביר שכוכב זה משהו בסדר גודל של שמש. לכרגע נגדיר כוכב כעצם שמימי שמבצע היתוך גרעיני ולכן הוא גם פולט קרינה שאנחנו יכולים לראות. כדור הארץ הוא לא כוכב כי הוא לא מבצע היתוך גרעיני. אז אנחנו מסתכלים על הכוכב הקרוב ביותר, פרוקסימה קנטורי, בגלל זה גם השם שלו, פרוקסימה, מהמילה פרוקסי. בואו נעשה משחק קטן, בשביל להבין את המרחק מפה לפרוקסימה קנטורי. נשחק את המשחק הזה פה בתל אביב. בשביל המשחק הזה ניקח שני מתנדבים ונשים אותם במרחק של מטר אחד מהשני. אחד מהם הוא השמש ואחד מהם הוא כדור הארץ. כלומר, אנחנו ממירים 8 דקות במהירות האור למטר אחד. זה קנה המידה שלנו. אם ניקח אדם שלישי, איפה צריך לשים אותו על מנת שהוא ייצג נאמנה, לפי קנה המידה שלנו, את הכוכב הקרוב ביותר? אולי 3 מטרים. לא, זה קצת קרוב. בצד השני של החדר, זה גם קרוב מדי. בואו נשים אותו 100 מטר מאיתנו, איפה שאפשר יהיה רק לשמוע אותו צועק. לא. אם אדם אחד נמצא מטר מהשני, וזה מייצג את המרחק בין השמש לכדור הארץ, על מנת שהאדם השלישי יהיה פרוקסימה קנטורי, הכוכב הקרוב ביותר צריך לעמוד באלת. כן, באלת. אם השמש היא אדם א', מטר ממנה נמצא אדם ב', שהוא כדור הארץ, האדם שמייצג את פרוקסימה קנטורי צריך לעמוד לא פחות מ-320 קילומטר משני האנשים האלו. 320 קילומטר, לעומת מטר אחד. זה ממש ממש רחוק. דחסנו למטר אחד 8 דקות במהירות האור, והכוכב הקרוב ביותר הוא מאות קילומטרים מאיתנו. וזה רק הכוכב הקרוב ביותר. זה הכוכב הבא בתור, השכן שלנו, השכן שאנחנו קופצים אליו לקחת סוכר. זה אפילו לא מתחיל לגרד את גודל היקום. אם נעצור רגע ונחשוב כמה זמן ייקח להגיע לפרוקסימה קנטורי, הכוכב הקרוב ביותר. לפני כמה עשורים שלחנו לחלל את הגשושית וויאג'ר. האמת שוויאג'ר 1 כבר נמצא מחוץ למערכת השמש שלנו. וויאג'ר 1 טס במהירות שהיא לכל הדעות מטורפת. 62,140 קילומטר בשעה. זה מהר. זה כמעט פעם וחצי הקפה של כדור הארץ בשעה. 1,035 קילומטר בדקה. או 17 קילומטר בשנייה. כל שנייה. 17 קילומטר. פוף. 17 קילומטר. פוף. זה כמו להגיע ממרכז תל אביב לירושלים בארבע שניות. מהיר כמעט כמו הרכבת. זוהי המהירות של וויאג'ר 1. אלו אחד הדברים הכי מהירים שבני אדם יצרו אי פעם. אז אנחנו מסכימים שוויאג'ר 1 הוא מהיר. הוא אמנם לא מקוון לפרוקסימה קנטורי, אבל בוא נניח שהוא היה מקוון לפרוקסימה קנטורי. במהירות המטורפת הזאת של 62,000 קמ"ש, כמה מהר הוא יגיע לפרוקסימה קנטורי? התשובה היא 80,000 שנים. ייקח לו 80,000 שנים. הדבר הכי מהיר שאנחנו מסוגלים לייצר, אם היה מקוון לכוכב הקרוב ביותר, הוא היה מגיע לשם תוך 80,000 שנים. אני אני לא מסוגל להבין מרחקים כאלו. כל האינטואיציות האנושיות שלי כבר לא הגיוניות פה. לפני 80,000 שנים לא היה כתב. בקושי היה מין אנושי. זה ממש, 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 ממש הרבה זמן. וזה רק הכוכב הקרוב ביותר, עם החללית המהירה ביותר. בוא נדבר על שביל החלב. הגלקסיה שלנו. הגלקסיה שלנו מורכבת מכ-100 מיליארד כוכבים, במרווחים דומים, בערך כמו המרחק בין השמש לפרוקסימה קנטורי. כמה כוכבים? איך אפשר לדמיין 100 מיליארד כוכבים? בואו נדמיין סוכריות M&M's. כל סוכריה תייצג לנו כוכב. קחו חבילה ותשפחו אותה על השולחן שלכם. בואו נסדר שורה יפה של סוכריות M&M. כמה יש לנו? 20? אולי 30? מגניב. בואו נמשיך. נדמיין שאנחנו ממלאים את הרצפה בחדר שבה אנחנו יושבים בשכבה שלהם. אם אתם באוטו, תמלאו את כל הרצפה של האוטו. אנחנו נצטרך הרבה M&M's, אבל זה אפשרי. נקנה המון חבילות ונשפוך אותן על הרצפה. אגב, זה הזמן להגיד שאני לא עושה פרסומת ל-M&M's. אם הם רוצים לקחת חסות על הפודקאסט, אני אשמח. אבל אפשר לעשות את זה גם עם סוכריות עדשים. בכל מקרה, בוא נמלא את החדר כולו בסוכריות M&M's. נמלא הכל, מהרצפה עד התקרה. דוחסים, עד אפס מקום. בואו נמשיך, נמלא את כל הבית. בואו ניקח בית ממוצע של 100 מטר רבוע ונמלא אותו בסוכריות M&M's. עד אפס מקום, עד שאין מקום יותר להכניס סיכה אפילו. אם אנחנו רוצים לדמיין כמה M&M's כאלו צריך כדי להגיע ל-100 מיליארד, שזה בעצם כמות הכוכבים בגלקסיה, אנחנו נצטרך למלא לא רק את הבית שלנו בסוכריות, ולא רק את הבית של השכנים, אלא לא פחות מאולם ספורט שלם, כולל היציאה. הכל מלא M&M's. תחשבו על אולם הספורט בבית הספר שלכם, מלא עד אפס מקום ב-M&M's. מהרצפה ועד התקרה. אי אפשר להכניס סיכה לאולם ספורט כי הכל מלא. זה 100 מיליארד. אני מקווה שזה נותן הבנה כלשהי על המספרים שאנחנו מדברים עליהם, ושוב, זאת רק גלקסיה אחת, זה רק שביל החלב שלנו. זכרו, המרחק בין כל שני עיגולי שוקולד כאלה הוא כמו המרחק בין השמש לפרוקסימה קנטורי. גלקסיית שביל החלב מורכבת מ-100 מיליארד כוכבים כאלו. המרחקים בין הכוכבים די דומים. אם נציב כל זוג סוכריות במרחק 320 קילומטר אחת מהשנייה, כמו בדוגמה הקודמת שלנו, אנחנו נצטרך אולם ספורט הרבה הרבה יותר גדול. אני יודע שזה נשמע מטורף, אבל אנחנו רק מתחילים. זאת רק הגלקסיה הנעימה והחביבה שלנו. זה הבית שלנו. אז הבנו שבגלקסיה יש המון המון כוכבים, אבל עד כמה הגלקסיה עצמה גדולה? המרחק מכדור הארץ לפרוקסימה קנטורי הוא בערך 4 שנות אור. כלומר, לאור מהשמש לוקח 8 דקות להגיע לכדור הארץ ו-4 שנים לכוכב הקרוב ביותר. הרוחב של הגלקסיה שלנו הוא בערך 100,000 שנות אור. יש לנו 4 שנות אור לכוכב הקרוב, או 100,000 שנות אור בשביל לעבור את הגלקסיה כולה. הערת שוליים, הרבה אסטרונאים אוהבים להגיד פרסק במקום שנות אור. פרסק זה קצת יותר מ-3 שנות אור. אז אוהבים להגיד שרוחב הגלקסיה הוא לא 100,000 שנות אור, אלא 30 קילו פרסק. קילו זה 1,000, אז זה 30,000 פרסק. פרסק היא מילה מגניבה, ואם אי פעם תהיו במסיבות של אסטרונומים ותרצו לעשות עליהם רושם, תשתמשו במילה פרסק במקום שנות אור. בכל מקרה, בואו נסכם בינתיים שהגלקסיה שלנו היא הרבה יותר גדולה מיכולת התפיסה האנושית. האמת היא שאפשר לנסות לתפוס עד כמה גדולה הגלקסיה שלנו בעזרת עוד אנלוגיה. אם יש לכם דיסק או תקליטור, קחו אותו רגע. תסתכלו על הדיסק הזה. דמיינו שהחור במרכז הדיסק הוא השמש שלנו, והדיסק הוא מסלול כוכבי הלכת המקיפים אותה. לקחתם? מעולה. מסלול ההקפה של כוכב הלכת הרחוק ביותר, נפטון, ולא פלוטו. אנחנו נדבר על פלוטו בפרק אחר, אני יודע שזה נושא רגיש להרבה מאזינים. מסלול ההקפה של נפטון סביב השמש הוא ההיקף של הדיסק. הדיסק הזה מתאר את מערכת השמש. בואו נתחיל למלא את החדר שלנו בדיסקים. כל דיסק הוא גודל של מערכת שמש. מה יהיה באותה הקבלה הגודל של שביל החלב? האם חדר או אולם ספורט? אז לא, זה מאוד מאוד קטן באנלוגיה הזאת. אנחנו מדברים על הגלקסיה של שביל החלב. עיר שלמה מלאה בדיסקים? לא, זה מזערי. אם אנחנו מקבצים את מערכת השמש לקנה מידה של דיסק, גלקסיית שביל החלב בלבד תהיה בגודל של כדור הארץ כולו. כדור הארץ כולו מלא בדיסקים, כל דיסק הוא מערכת שמש, זה פחות או יותר הגודל של גלקסיית שביל החלב. אז בואו נסכים שהגלקסיה והמרחקים בין הכוכבים בגלקסיה הם עצומים בצורה שקשה למוח האנושי בכלל לתפוס. ושוב, זאת היא רק הגלקסיה שלנו. הגלקסיה שלנו היא חלק מקבוצת גלקסיות שנקראות The Local Group. הקבוצה המקומית הזאת שייכת לאשכול גדול יותר שנקרא Cluster. מכאן השמות כבר פחות מציטים את הדמיון. Local Group, הקבוצה המקומית, Cluster, אשכול. האשכול הזה הוא חלק מקבוצה גדולה יותר של אשכולות של גלקסיות, שהן חלק מטורים ושורות של גלקסיות, הפרוסות על פני היקום בצורת רשת. זה מרתק, ובעתיד אנחנו נעשה פרק שלם על המבנה, על הארכיטקטורה של היקום עצמו, על איך הגלקסיות מאורגנות בצורה של שתי וערב, ומה אפשר ללמוד מהמבנה של הגלקסיות, ומה זה אומר לנו. זה מרתק, אבל זה קצת רחוק לנו לעכשיו. בכל מקרה, בואו נסתכל על היקום כולו. עכשיו, כדי לענות על השאלה שהתחלנו את הפרק, כמה היקום גדול, צריך להגדיר מה זה יקום. עכשיו, יש כל מיני הגדרות למילה יקום. הגדרה אחת היא היקום הנראה. זה בעצם החלק הנראה של היקום כולו. מה הכוונה? אם תזכרו מהפרק הקודם, וגם בפרק הזה, דיברנו על האור המהיר, אבל בפרק הקודם דיברנו על המרחבים של היקום, ושהאור דווקא די איטי יחסית לשטחים שאנחנו מדברים עליהם ביקום. אנחנו לא יכולים לראות את כל היקום, כי היקום קיים רק 14 מיליארד שנים. ולכן לאור היה רק 14 מיליארד שנים להגיע אלינו. אז יש רק פאץ' אחד של היקום שאנחנו מסוגלים לראות בכלל. עכשיו יש הגדרה אחרת. כל היקום, גם החלק שאנחנו לא יכולים לראות. בואו נתחיל מהיקום הנראה, כי זה טיפה קל יותר. כאן אנחנו נכנסים לקונספט של קצה. אנחנו צריכים להתחיל לדאוג מהשאלה האם ליקום יש קצה, מה קורה מעבר לקצה. פה התשובה פשוטה, ליקום הנראה בהחלט יש קצה. זה הקצה של מה שאנחנו יכולים לראות. זה בסך הכל די הגיוני. לא צריך לשבור שום חוק פיזיקלי כדי שנוכל להגיד בביטחון שליקום הנראה יש קצה. הוא לא אינסופי. בכל כיוון אליו אנחנו מסתכלים בשמיים, יש קצה למה שאנחנו יכולים לראות. לכן אפשר להגיד שאם ניקח בחשבון את מהירות האור, אז כנראה שהרדיוס של היקום אמור להיות 14 מיליארד שנות אור. אבל זה לא נכון, כי תזכרו שהיקום מתפשט, ואנחנו נדבר על קצב ההתפשטות של היקום בפרקים הבאים, אבל כשאנחנו רואים גלקסיה רחוקה שהאור שלה פוגע בנו, אנחנו רואים אותה כפי שהיא נראתה כשהאור יצא ממנה. האור יצא והתחיל לרוץ, ובינתיים המרחקים בין הגלקסיות התרחבו. אז אם אנחנו רוצים לדעת איפה הגלקסיה נמצאת עכשיו, כלומר, עכשיו, לא מתי שהאור יצא ממנה, אפשר לחשוב על שני רצים שרצים מהר אחד מהשני. הראשון זורק כדור והשני תופס אותו. הרץ הראשון רוצה לדעת איפה הרץ השני. לכן הוא צריך להסתכל ולראות איפה הוא, אבל הוא רוצה לדעת איפה הוא נמצא כרגע, ולא איפה הוא נמצא כשהוא זרק את הכדור. אז אם ניקח בחשבון את גודל היקום, מהירות ההתרחבות, קצב ההתפשטות והרבה מתמטיקה מסובכת, אנחנו מקבלים שרוחב היקום הוא 92 מיליארד שנות אור. 92 מיליארד שנות אור. הכוכב הקרוב ביותר, 4 שנות אור. הגלקסיה כולה, 100 אלף שנות אור. היקום הנראה, 92 מיליארד. 92 אלף מיליון שנות אור. אני ניסיתי למצוא פה איזושהי אנלוגיה כדי להבין כמה זה גדול. עד כמה היקום הנראה הוא עצום. בוא נסתכל על גוף האדם לעומת תא. אנחנו יודעים שתא הוא יחידה נורא 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 קטנה לעומת הגוף. אבל אתם יודעים מה? האנלוגיה לא עובדת. אם נכווץ את היקום הנראה כולו לגודל של גוף, כל גלקסיה תהיה הרבה 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 יותר קטנה מגודל של תא, בכמה עשרות מונים. היקום הוא כל כך גדול, והוא כל כך גדול עד שקשה אפילו לתאר את זה. אבל זה רק החלק הנראה של היקום. זה רק הגבול של מה שאנחנו יכולים לראות. מה נמצא מעבר לזה? מה יש מעבר לחלק שאפשר לראות? אוקיי, אז מפה אנחנו צריכים להתחיל עם טיפה ספקולציות, כי אנחנו לא רואים. בכל מקרה, סביר להניח שפשוט יש שם עוד יקום שאנחנו לא רואים ולעולם לא נצליח לראות. זה כאילו הרץ שזורק את הכדור רץ כל כך מהר עד שהוא זורק את הכדור והכדור לעולם לא מגיע אלינו. אנחנו כבר לא רואים את הרץ. אז אנחנו לא יודעים מה יש שם, אבל אנחנו מניחים שיש שם עוד יקום. כמה עוד יקום יש מעבר ל-92 מיליארד שנות אור שאנחנו כן רואים? עד כמה הכל גדול? עד כמה הכל פה גדול? זו שאלה מאוד מסובכת. פה אנחנו כן צריכים להתחיל לדבר על קצה היקום. בואי ננסה לראות אם יש דבר כזה, קצה היקום. קודם כל, יכול להיות שהיקום הוא פשוט אינסופי. זה ממש פשוט. ליקום אינסוף. אם נדמיין שוב שכולנו חיים על בלון, כמו האנלוגיה שהבאנו בפרק הקודם, כל היקום שלנו דחוס למשטח הדו-מימדי של הבלון. אפשר לדמיין את הגלקסיה כציור על הבלון הזה. אי אפשר להיכנס פנימה, אי אפשר להמריא מהבלון, אנחנו פשוט חיים על המשטח של הבלון. זה כל הקיום שלנו. אפשר להגיע מגלקסיה אחת לשנייה רק באמצעות תנועה על גבי שטח הבלון. אוקיי. אנחנו מצוירים על הבלון, נעים על הבלון. היקום הוא הבלון המתנפח. הבלון עצמו גדל. אנחנו חיים על הבלון ורואים איך הכל מתרחק אחד מהשני. שוב, זה לא שדברים מתרחקים, הבלון עצמו גדל. דיברנו על זה בפרק הקודם. לא צריך בלון בגודל אינסופי. אפשר להקיף את הבלון ולחזור לנקודה ממנה התחלנו. זה לא אומר שהכל לא אינסופי, פשוט אין קצה. אין קצה לשטח הבלון. הבלון לא מתנפח לתוך כלום, הוא פשוט מתרחב. אבל רגע, אני יכול להגיד שהבלון עצמו מתרחב במרחב התלת מימדי. משטח הבלון הוא דו-מימדי, אבל הוא מתרחב במרחב תלת-מימדי. זה כמובן נכון. ופה בדיוק נהיה מאוד מאוד מוזר. כשדמיינו את הבלון עשינו מניפולציה קטנה. אמרתי לכם לדמיין שהמשטח של הבלון הוא העולם, כלומר שאנחנו חיים בעולם דו-מימדי. לכן הבלון עצמו מתנפח לתוך המרחב התלת-מימדי שלנו. האם ייתכן שהיקום התלת-מימדי שלנו נמצא באיזשהו מרחב ארבע-מימדי שאנחנו מתרחבים לתוכו? אז האמת היא שיכול להיות, ואנחנו לא יודעים, אבל זה לא חייב להיות ככה. היקום יכול להיות סופי, כמו השטח של הבלון, כלומר לא אינסופי, אבל הוא יכול להיות ללא גבולות ולא להתרחב לתוך מרחב אחר, אלא רק בתוך השלושה מימדים. זה מסובך מתמטית וקשה להבין את זה, ואני לא בטוח שאני בעצמי מצליח לתפוס את זה. אבל אם אנחנו חיים על הבלון שלנו, אנחנו יכולים לתאר את ההתרחבות של הבלון עם הגלקסיות המתרחקות אחת מהשנייה על הבלון באמצעות מתמטיקה דו-מימדית, מבלי להשתמש במתמטיקה תלת-מימדית אליה הבלון מתרחב. זה לא חובה להשתמש במרחב תלת-מימדי כדי לתאר את ההתנפחות של הבלון הדו-מימדי. הבלון עצמו יכול לגדול ללא צורך במשהו להתרחב לתוכו. אני יודע שאתם לא מבינים. גם אני כנראה, שוב, אני כנראה לא תופס את זה עד הסוף, וזה כנראה בכלל לא אפשרי למוח שלנו להבין מרחב תלת מימדי מתנפח לתוך משהו או לא לתוך משהו. אבל זה עולה מהמתמטיקה, ולפעמים מהמתמטיקה עולים דברים שקשה להסביר בשפה שלנו. כל העניין הזה של קיום דו מימדי או ארבע מימדי הוא פשוט לא הגיוני בשפה שלנו. לכן, התשובה היא שאין לנו מושג עד כמה היקום גדול. יכול להיות שהיקום סופי, ויכול להיות שהוא אינסופי. הוא לא חייב שיהיה לו קצה בכל מקרה. הוא יכול להיות סופי גם מבלי שיש לו קצה. זה מוזר, זו בטח לא תשובה כיפית, היא לא נשמעת לנו מעולה, היא לא נשמעת לנו נכונה. אבל זאת היא התשובה הכי טובה שיש לנו כרגע לגבי קצה היקום. אז אם היקום לא אינסופי, עד כמה הוא גדול? התשובה היא שפשוט אף אחד לא יודע. אי אפשר באמת לדעת את זה, ובהגדרה לעולם לא נוכל לראות כנראה את מה שנמצא מעבר ליקום הנראה. ולכן סביר שיהיה קשה לבדוק את זה בכלל. אבל אנחנו יודעים שהיקום היה ממש ממש צעיר, הוא עבר אינפלציה שהזכרנו בפרק הקודם, וזה גם יהיה הנושא של הפרק הבא. האינפלציה זה ההתנפחות המהירה של היקום, ואנחנו יודעים שבשלב האינפלציה, היקום הנראה שלנו היה חלק מכל היקום, היקום הנראה והלא נראה, ברגעים הראשונים האלו שלאחר המפץ הגדול. אז עשו כמה תצפיות בשנים האחרונות, ובאמצעות הלוויין פלנק הביאו את הדאטה הכי טובה שיש לנו עד היום. אם היקום הוא באמת סופי, והוא באמת ללא קצה, כמו הבלון שתיארנו קודם, זה אומר שהיקום הלא נראה, בהנחה שאין שום דבר מוזר שקורה שם, וזה פשוט עוד יקום בסגנון של היקום שלנו, חייב להיות בקוטר של לפחות 23 טריליון שנות אור. שזה 23 אלף מיליארד שנות אור. בהתאם הנפח שלו הוא לפחות פי 14 מיליון מזה של היקום הנראה. פי 14 מיליון מהיקום הנראה. ושוב אנחנו מדברים רק על הגודל המינימלי המחייב לפי חוקי המתמטיקה. זה הגודל המינימלי, הקטן ביותר. אם היינו צריכים להמר, היינו כנראה מאמרים שהוא הרבה הרבה יותר גדול מזה. רוב הערכות מדברות סביב קוטר של 10 בחזקת 60. 10 בחזקת 60 מה? זה משנה? אז 10 בחזקת 60 שנות אור, אבל 10 בחזקת 60 זה מספר כל כך גדול. זה 1 עם 60 אפסים אחריו. אם אתם רוצים, קחו רגע דף. תכתבו עליו את הספרה 1 ותרשמו 60 אפסים אחריה. קשה לי לדמיין אנלוגיה או דרך להסביר מה זה בכלל אומר המספר הזה. הכי טוב שהתחלתי לחשוב זה שקוטר היקום הנראה והלא נראה הוא בערך שנת אור אחת בעבור כל אטום בגלקסיית שביל החלב. זה מטורף. אני אפילו לא יודע מה האנלוגיה הזאת אומרת. תעשו איתה מה שאתם רוצים. שנת אור עבור כל אטום. רק שימו לב שבנקודה שנמצאת בסוף משפט בפונט 12 יש כמה טריליוני אטומים. אז בהצלחה עם החישוב של גודל היקום. בגרגיר חול יש 10 בחזקת 22 אטומים. כלומר 1 עם 22 אפסים בחרב אטומים. זה גרגיר חול 1. תכפילו כל גרגיר חול 1 כזה ב-10 בחזקת 22. תכפילו את זה בשנת אור, ותכפילו את כמות הגרגירים שיש בגלקסיית שביל החלב. זה מה שמדובר על הערכה על גודל היקום כולו. אני לא רואה הרבה הבדל בין להגיד שהיקום הוא אינסופי, לבין להגיד שהוא בגודל 10 בחזקת 60 שנות אור. באמת, מה ההבדל? מה יש מחוץ לזה? לא ברור. לא ברור אם יש מחוץ, ועצם השאלה מה יש מחוץ ליקום היא שאלה שאין בה היגיון. שוב, זה כמו לשאול מה נמצא צפונית לקוטב הצפוני. היקום עצמו בהגדרה הוא כל מה שיש. לכן כל מה שיש זה היקום, וגם אם הוא סופי וגם אם הוא אינסופי, זה כל מה שיש. המון 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 חלל, המון 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 חומר, אנרגיה, חורים שחורים, כוכבים, סלעים, גז. המון מפוזרים על פני שטח שקשה לנו אפילו לתאר כמה שהוא עצום. אבל אולי גם כאן העסק נהיה אפילו יותר מוזר. ואני רוצה שתישארו איתי. אנחנו לא יודעים באמת עד כמה גדול היה היקום בתחילת המפץ הגדול, כלומר בתקופת הסינגולריות, שזה שם יפה לתקופה שבה אנחנו לא יודעים לתאר מה קרה. אנחנו יודעים שהיקום היה קטן בצורה אינסופית וחם בצורה אינסופית. אבל מה זה אומר בכלל? מה הניע את המפץ הגדול שגרם להתפשטות היקום? מה הניע את האינפלציה, את ההתנפחות שהגדילה את היקום מגודל קטן בצורה לא הגיונית לגודל קטן בצורה כן הגיונית? העניין הבסיסי שאנחנו צריכים להתעכב עליו הוא שאנחנו לא יכולים לתאר מה שנמצא מעבר לאופק. אנחנו חושדים שיש שם עוד יקום, כמו שלנו, עם אותם חוקי פיזיקה, אותו מבנה, אותו מבנה מסובך, אולי גם אותם חיים מסובכים שיושבים וחושבים על גודל היקום. אבל זה לא חייב להיות ככה. דיברנו על בפרק הקודם על כך שהסברה הכי הגיונית היא שהפיצול של הכבידה מיתר הכוחות, הכוח הגרעיני החלש, הכוח הגרעיני החזק והכוח האלקטרומגנטי, היא ככל הנראה מה שיצר את האינפלציה. עברנו מפיזיקה נשלטת על ידי התיאוריה של הכל, לפיזיקה של Grand Unifying Theory, או GUT, בה יש שני כוחות בלבד, הכבידה ושלושת הכוחות האחרים שבעצם מאוחדים לכדי כוח אחד. הפיצול הזה של הכבידה גרם לאינפלציה, שהיא ההתנפחות של המרחב בצורה שקשה למצוא לה אנלוגיות. לא ברור לנו למה ההתנפחות הזאת הפסיקה, אבל יותר מזה, לא ברור לנו למה היא התחילה, ולא ברור לנו מה גרם לה להאט. אנחנו יכולים להניח שעקב הירידה בנפח היקום במיליארדית של מיליארדית של מיליארדית השנייה הראשונה, לעומת מה שהיה לפני כן, וההתקררות המלווה בתהליך הזה, גרמו לכבידה להיפרד מיתר הכוחות, וזה מה שניפח את היקום. אני אחזור על זה. ההתקררות של היקום גרמה לכבידה להיפרד מיתר הכוחות. אוקיי, נניח. אבל מי אומר שאין אפשרות שכוח מסוים הנמצא סביבנו, לדוגמה, הכוח האלקטרומגנטי או הכוח הגרעיני החלש, לפתע התפצלו לשני כוחות נפרדים וייצרו אינפלציה חדשה? האם יכול להיות שבמקום כלשהו ביקום שלנו נוצר יקום בועה, בתוכו החלה אינפלציה חדשה עקב פיצול של כוחות הפיזיקה? בתוך הבועה הזאת יש 5 כוחות של פיזיקה, ולא 4. מי יודע בכלל מה קורה בתוך הבועות האלה? לפי ההגדרה, הבועות האלה מתפשטות במהירות האור, לכן אנחנו לעולם לא נוכל לראות אותם עד שהם יגיעו לפה. מי יודע האם זה קיים בכלל, וכמה כאלה יש, ואיפה הם? האמת היא שאנחנו פשוט לא יודעים. אף אחד לא יודע. אפשרות מעניינת נוספת לגודל של היקום גם כן קשורה לאינפלציה, והיא כנראה המטורפת מכולן. אני יודע שהפרק הזה קצת מעוות לנו את המוח, וכבר מזמן התנתקנו מדברים שאפשר לדמיין או לתאר במילים שלנו. אז בואו נזרוק עוד תיאוריה למדורה. למה לא בעצם? בואו נחשוב שוב על רגע האינפלציה, על ההתנפחות הזאת. היקום היה בגודל של גרעין של אטום, וגדל בפרק זמן מזערי לגודל של ענב. משם האינפלציה נעצרה, והיקום המשיך להתרחב. אבל האם יכול להיות שהאינפלציה הזאת לא עצרה לעולם? האם יכול להיות שהיקום שלנו הוא רק בועה על פני מרחב הזמן של האינפלציה? והיקום שלנו הוא יקום בגודל סופי, ענק, אבל סופי, והוא רק אחד מתוך אין ספור בועות יקום כאלה. בכל בועת יקום כזאת, הכוחות התפצלו אחד מהשני באיזשהו תהליך מקרי, קוונטי, שזה בעצם תת-אטומי, מקרי לחלוטין, ובכל יקום כזה יש יחסים שונים בין הכוחות. האם יכול להיות שיש מספר עצום של בועות יקום כאלו, ואנחנו רק חלק מתוך מולטי יקום? זה מה שמכונה תיאוריית המולטיברס, הרב יקומים. האם יכול להיות שאנחנו חלק מתוך מרחב כזה, שהוא אינסופי ומכיל מספר אינסופי של בועות יקום? קשה לדעת, וכנראה שאי אפשר לדעת. אבל אם התיאוריה הזאת היא נכונה, אז הרי שהמולטי יקום הזה גדול מאוד. מאוד. יכול להיות שהיקום שלנו הוא רק פסיק קטן בתוך מרחב של טריליוני יקומים. ואולי לא. אי אפשר לדעת. הבעיה הגדולה ביותר היא שפשוט אין לנו מידע בשביל לענות על השאלות האלו בצורה משכנעת. אנחנו יכולים רק לעבוד עם המידע הזמין לנו, וזה היקום הנראה. הוא עצום, כמו שאמרנו. היקום הנראה הוא בגודל 92 מיליארד שנות אור, שזה הרבה יותר גדול מכל דבר שאפשר לתאר במילים. השאלה הגדולה ביותר, האם היקום סופי או אינסופי, אולי לעולם לא תיפטר. אנחנו יכולים לענות רק על היקום הנראה, אבל לא הרבה מעבר לכך בינתיים. אוקיי חברים, מקווה שנהנתם, בואו נסכם את הפרק. אז דיברנו על מרחקים ביקום, ולדעתי הסיכום הכי מדויק כאן מתחיל מזה שהמרחקים ביקום הם לא משהו שאנחנו בכלל מסוגלים להבין. בעוד שהמרחק בין כדור הארץ לשמש הוא עצום, המרחק בין השמש לכוכב הקרוב ביותר הוא כבר בלתי נתפס. אנחנו חלק מגלקסיה המורכבת מ-100 מיליארד כוכבים, והגודל שלה הוא בערך 100 אלף שנות אור, שזה עוד מספר שמאוד קשה להבין אותו. הגלקסיה שלנו היא רק אחת מתוך מאות מיליארדי גלקסיות ביקום הנראה, והיא מרכיבה ביחד עם עוד כמה גלקסיות את אשכול הגלקסיות הקרוב שלנו, שהוא חלק מאשכול גדול יותר, השייך לחלק ממבנה גדול יותר שנקרא הרשת הקוסמית, מעין שתיב הערב במרחב, הנפרס לאורך כל היקום הנראה. היקום הנראה הוא בגודל בלתי נתפס של 92 מיליארד שנות אור. וזה רק החלק שאנחנו יכולים לראות. מכאן עברנו לדבר על קצת ספקולציות, כי אנחנו מדברים על מה יש מעבר למה שאפשר לראות. כלומר, ספקולציות. האם היקום סופי או אינסופי? לתוך מה היקום מתרחב? האם יכולים להיות יקומים נוספים? ואם כן, איפה הם? והאם אפשר לתקשר איתם איכשהו? האם השאלות האלה בכלל הגיוניות? אז שוב, האמת היא שאנחנו פשוט לא יודעים. אבל אני מזמין את כולכם להרים את הראש לאינסוף השממים מעלינו. לדמיין את הנקודה הרחוקה ביותר האפשרית. מה קורה שם לדעתכם? מה קורה מעבר לנקודה הזאת? מה קורה באינסוף? אנחנו נדבר על כל אלו ועוד בפרקים הבאים שלנו. תודה רבה לכם על ההקשבה לפודקאסט. הפודקאסט אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של אסטרופיזיקה וחקר היקום לכולם, ללא הבדל מין, רקע מתמטי או כל הבדל אחר. בפרק הזה, כמו בכל פרק, אני מתבסס על ספרים ומאמרים שקראתי. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל ביקורת, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנוט של הפרק תוכלו למצוא לינקים למאמרים שקראתי כשהכנתי את הפרק, וכן קרדיט למוזיקה, ופרטים ליצירת קשר איתי. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים בחינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אייטיון, ספוטיפיי, ובעצם בכל מקום שאתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים האלו מונגשים לכם בחינם, מתוך מטרה אישית שלי להנגיש את חקר החלל לכל אחד ואחת. אם אהבתם אותו, בבקשה, שתפו אותו עם חברים שלכם, שתפו אותו עם הילדים שלכם, שתפו אותו עם בני הזוג שלכם, עם בנות הזוג שלכם, עם הכלב שלכם, שתפו אותו עם האויבים שלכם, שתפו אותו עם מי שאתם רוצים וכמה שיותר. ועד הפעם הבאה, והמון המון תודה לכם על ההקשבה שלכם, טל.